Fair? איזה שקט. זאת הבקשה שלי, אפשר לשבת, אני אומר, פעם אחת, וזה חל על כל השירים. טוב, אמרתי לכם, יש בלשון הגמרא זה נקרא ממה נפשך. איך שלא נאמר, אם אני תלמיד חכם, ובגלל זה אתן קמות, אז ההלכה היא תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול, אפשר למחול על כבודו. ואם אני לא תלמיד חכם, אז אתן לא צריכות לעמוד. אז איך שלא אתן לא צריכות לעמוד בשביל, בסדר? בבקשה ממני. טוב, יש ספר שנקרא פלא יועץ, נכתב על ירח פאפו. שם הוא כותב שאדם שמכבדים אותו בגלל מה שאין בו, מנקים לו את זה מחלקו בעולם הבא. טוב, אז אני מבקש מכם, אל תעמדו, בסדר, אל תגידו לו רבנית נעמה, אל תעמדו, אף אחד לא ידע, רק אני ידע ואתם תדעו, בסדר, אני נכנס, אפשר להמשיך לשבת. טוב, התחלנו לפני שבועיים, מתנצל על האיחור וגם על ההפסקה, התחלנו לפני שבועיים את הקדמת המחבר. זוכר, אתם זוכרות? נעשה חזרה מהירה ונמשיך איפה שהגענו. זה מים טריים, נכון? וזה תה טרי, בלי סוכר, נכון? מה?
בלי.
בלי, יופי, מצוין, תודה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמרנו שהקדמת המחבר עוסק בארבע נושאים. נעשה חזרה מהירה על ארבעת הנושאים. הנושא הראשון, הוראות השימוש בספר. איך להשתמש בספר? הנושא השני, קריאה נרגשת מצד הרמח"ל ללימוד מוסר ואמונה. קריאה נרגשת ללימוד מוסר ואמונה. הנושא השלישי, חמישה חלקי עבודת השם השלמה, התמימה. שהן אהבת השם, ההליכה בדרכיו, יראת השם, שלמות הלב וקיום המצוות. החלק הרביעי והאחרון, זה הנושא הרביעי והאחרון, הוא מבנה הספר. הספר בנוי לפי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. אנחנו נגיע לזה. עכשיו בואו נחזור לחלק הראשון, איך להשתמש בספר, הוראות השימוש בספר. אז קודם כל, זה ביררנו לפני שבועיים, מה הנושא של הספר. אתם זוכרות? מה נושא הספר? לפני שמתחילים, אז חשוב לדעת. מה? שלמות העבודה, יפה מאוד, מצוין. שכחתי, איך אומר לך? איילת חן, כן? ממש מצוין. שלמות העבודה, זאת אומרת, חובת האדם לבוראו, אני אגיד את הדברים עכשיו, רק כראשי פרקים, אחרי זה אנחנו נשתדל להבין את כל מה שאני אומר הרבה יותר לעומק. חובת האדם לבוראו, דהיינו לעבוד את השם. לעבוד את השם, זה חובת האדם, לעבוד את השם. לעבור את השם, אבל איך לעבור את השם? ככה בכאילו, בחצי כוח, לא, לעבור את השם בתמימות ובשלמות. המדרגה הרוחנית והנפשית שמאפשרת לאדם לעבור את השם בשלמות, בתמימות, היא נקראת חסידות. כמו שחזל אומרים, מה נדבר למהווי חסידה, להווי מקיימי מילי דנזיקין. מי שרוצה להיות במדרגה הרוחנית של חסיד, הוא צריך ללמוד את כל סדר נזיקין, ולקיים את הדברים הכתובים בסדר נזיקין. או יש ביטוי אחר באותו מקום, בגמרא מסכת בבא קמא, מאן דבעי לבן וחסידא, דמקיים מילי דאבות. מי שרוצה להיות חסיד, הוא צריך לקיים את דברי פרקי אבות. טוב, אז זה הנושא של עבודת השם בשלמות, הנושא נקרא באופן כללי יראת השם. הנושא של הספר, אם כן, הוא יראת השם. בסדר? עכשיו, הרמח"ל, איך להשתמש בספר כמובן קשור במטרת כתיבת הספר. זה היה בהתאם למטרת הספר. הרמח"ל פותח ומסביר לנו על דרך השלילה. מה לא המטרה? אין מטרת הספר ללמד אותנו ידיעות או מושגים או מונחים חדשים בנושא יראת השם. טוב, פלי פלי, נכון? איזה דרך נפלאה לפתוח ספר. תדעו לכם, בספר שלי אין שום דבר חדש. אז למה להמשיך? למה כתב את זה בכלל? זאת אומרת, יש בעיה באותן הידיעות, באותם המושגים הקשורים ליראת השם, יש בעיה. ואני רוצה פה לקרוא את הלשון של הרמח"ל, ואני רוצה להבין את דיוק הלשון שלו. הוא אומר שדברים ידועים ומפורסמים, אלא כפי רוב פרסומם וכנגד מה שעמיתם גלויה לכל, כך ההלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. מה לפי דברי הרמח"ל, מה היחס בין הידיעה, בין היות הדברים ידועים ומפורסמים לבין היותם נעלמים ונשכחים? מה היחס ביניהם? מה? סליחה? כן, יש סתירה. נכון, איך... זה דיברנו על זה גם כן לפני שבועיים. איך יכול להיות דבר שאני יודע אותו ולא יודע אותו? זה אמרנו, יש פה רובדים בידיעה. יש רובד חיצוני ויש רובד פנימי. יש רובד גלוי ויש רובד נסתר. הדברים הנעלמים, הידיעות הנעלמות, המושגים הנעלמים, הם מושגים פנימיים, נסתרים. ומה שידוע זה החוץ. עכשיו, הרמח"ל פה, במשפט הזה, אולי תפתחו ותראו, זה ממש בפסקה הראשונה, אחד מהמשפטים הראשונים בפסקה, פה הרמח"ל, הוא מצביע על היחס שבין ידיעת החוץ וחוסר ידיעת הפנים. הוא אומר, אני אקריא את זה עוד פעם, ואז תגידו לי מה הוא אומר, כן? כפי רוב פרסומם וכנגד מה שמיתם גלויה לכל, כך הלם מצוי מיד ושכחה רבה. אז מה היחס בין ידיעת הגלוי ואי ידיעת הפנים? יפה, זאת אומרת, ככל שיודעים את החוץ יותר, מה נעלם יותר? הפנים. טוב, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל פה מה שהרמח"ל מצביע על בעיה. הוא לא רוצה להוסיף ידיעות חיצוניות, כי זה לא הבעיה. הבעיה, יש ידיעות שהן נעלמות. איך, מה המפתח להשגת הידיעות הנעלמות? אנחנו לא נעסוק בזה עכשיו. הספר עוסק בזה הרבה. איך משיגים אותן הידיעות הפנימיות, הנעלמות? איפה צריכים להסתכל בכלל? איפה צריכים להקשיב כדי להשיג את אותן ידיעות הפנימיות הנסתרות? זה אנחנו לא נעסוק עכשיו. רק נציין שיש דברים נעלמים, אמרנו את זה לפני שבועיים. מה ההבדל בין דבר נעלם לדבר נשכח? דבר נעלם, מה פירוש? אדם אף פעם לא ידע אותו. מה זה דבר נשכח? דבר נשכח זה דבר שאדם ידע, יודע, אלא זה נמחק מהתודעה שלו. הוא לא יודע איך להחזיר את הידיעה. זה תקוע באיזשהו מקום בראש. אבל דבר נעלם, אדם לא ראה, לא יודע, כאילו לא קיים. אומר, והדברים, אותם הידיעות הנעלמות, הן נשכחות בקלות. גם אם אדם משיג אותם, קשה להחזיק אותם. הן נשכחות בקלי קלות. לכן אומר רמח"ל, מה התועלת הנישגת מלימוד הספר? רק אם אדם חוזר על הספר בהתמדה. עכשיו אפשר להבין את הדברים הנשכחים. אותם הדברים שאדם כן הצליח להשיג ביראת השם, והוא שכח אותם, אז הספר יזכיר אותם. הספר יזכיר לו אותם. וגם אחרי שהוא זוכר אותם, מה יקרה? הוא ישכח אותם. יש פה איזה מין מצב כזה, רצו ושוב, הלוך וחזור. יודע, זוכר, נשכח. ולכן צריך לחזור לספר הרבה. איך החזרה עוזרת להשיג ידיעות נעלמות, זה לא נעסק בזה עכשיו. אבל גם בזה, החזרה על הספר, כל פעם שחוזרים על הספר, אפשר, אם עושים את זה בצורה מתאימה ונכונה, אפשר להשיג יותר ויותר ידיעות נעלמות. קצת לא מובן משהו לא מובן, אפשר גם לשאול אותי. כן? נכון שהיא יודעת גם הרבה. אבל גם אני יודע קצת. יש שאלה? לא, בסדר? אוקיי. טוב. אז זאת צריך לחזור על הספר. אני כמו שהעדתי על עצמי, אני פעם ראשונה למדתי את הספר הזה בגיל 19, 20. היום אני בן 65. וכמדומני כל שנה, אם אני זוכר נכון, כל שנה אני חוזר על הספר. וכל פעם יוצאים דברים מההלם. וכמובן, המון המון דברים ששכחתי גם נזכרים. טוב. בסדר, זה החלק הראשון, אז איך להשתמש בספר? לחזור לספר תמיד. את כל הנושא של הנעלם, איך הוא נעלם, למה הוא נעלם, מה קרה לו להיות נעלם, זה אנחנו נעסוק בזה אחר כך. טוב. אז בואו נתחיל את החלק השני של הקדמת המחבר. החלק השני, כמו שאמרתי, הרמח"ל מזרז אותנו, קורא לנו ללמוד מוסר ואמונה. והוא מביא סיבות למה חשוב ללמוד מוסר ואמונה. הוא מתחיל בתיאור של מציאות שהייתה קיימת בזמנו, לפני 300 שנה, בעולם הישיבות, בעולם של לימוד התורה. אבל המציאות שהוא מתאר רלוונטית ברוב גם היום. אז בואו נקרא מהפסקה השנייה, לכל אחד יש חוצה אחרת. אני, אם אפשר, גם פעמים הבאות שיהיה לך גם את הספר עצמך. את קבועה פה או לא קורחת? מה? אז השאלה, אז שיהיה לך ספר. בסדר? כי יש ביטוי בחז"ל, אותיות מחכימות. רואים את האותיות, זה גם מחכים. ותראה, לכולן יש, ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, בסדר? ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם, במציאות של רוב העולם. כי רוב אנשי השכל המהיר, והפיקחים החריפים, כן, יש אנשים שחושבים מהיר, יש גם אנשים שחושבים עמוק, רוב האנשים שיש להם כישרונות שכליים, במה הם ישקיעו את אותם הכישרונות? מה יהיה, למים הולכו, למים ילכו ללמוד. ישימו רוב התבוננם והסתכלותם בדקות החוכמות ועומק העיונים. איש איש כפי נטיית שכלו וחשקו הטבעי. עכשיו הוא מביא רשימה של דברים שמושכים את הלב של אנשים חכמים מה הם הולכים ללמוד. כי יש שיתרחו מאוד במחקר הבריאה והטבע. איך זה נקרא בלשוננו? מחקר הבריאה והטבע? המדעים המדויקים. בסדר? פיזיקה, ביולוגיה, בוטניקה, דוגמאות. ואחרים ייתנו כל עיונם לתכונה ולהנדסה. יש פה קצת מילים שבעברית המודרנית השימוש במילים הוא שונה, המשמעות של המילה היא שונה מהמשמעות של הרמח"ל. תכונה אצל הרמח"ל, מה זה תכונה בימינו? מה? סליחה? אופי, כן. אז מה זה לימוד תכונה? פסיכולוגיה. תכונה בלשון של עברית של בעיניים זה אסטרונומיה. חוכמת תנועת הכוכבים. תכונה, זה נקרא בעברית של בעיניים אסטרונומיה. אז הרמח"ל לא אומר, יש אנשים שיתנו את עיונם לאסטרונומיה. ולהנדסה. מה זה הנדסה בעברית של ימי הביניים? גיאומטריה. אז יש אנשים שיתנו את עיונם לאסטרונומיה, להתבוננות בגרמי השמיים, ויש אלו שיתנו את התבוננותם במתמטיקה יותר מתקדמת. גיאומטריה, טריגונומטריה וכן הלאה. אחרים, גם אנשים מוכשרים שכלית, אבל יש להם נטיות מעשיות למלאכות. ואחרים יכנסו יותר על הקודש, דהיינו לימוד התורה הקדושה. ומה הם ילמדו? אנשים המוכשרים שכלית, מהם בפלפולי ההלכות, מהם במדרשים, פלפולי הלכות הכוונה, מה שעומד אחרי הלכה פסוקה, העקרונות, הסברות שעומדות מאחרי הלכה פסוקה. מהם ילמדו מדרשים, מהם, מדרשים הכוונה לימוד מעמיק של המקרא. מהם בפסקי דינים, ויש כאלו שיתרכזו בהלכה פסוקה. בסדר, זה רוב אנשים המוכשרים ככה, אך מעטים יהיו מן המין הזה אשר יקבעו עיון ולימוד על ענייני שלמות העבודה. והוא מפרט קצת, מעטים ילמדו יראת השם. והוא מפרט מה הם מרכיבים של שלמות העבודה. איך אפשר לעבוד את השם השלמות? צריכים לאהוב אותו. אהבה. אבל מעטים יעסקו בלימוד אהבת השם. מהי? ואיך משיגים אותה? ומה מסיר אותה מלב האדם? על יראה, כנ"ל, מהי יראת השם? איך משיגים את יראת השם? מה מסיר את יראת השם מלב האדם? על הדבקות, מה זה לדבק בהשם? מה זה? מה זה לסגור עיניים ולשיר איזה ניגון של דבקות, ככה? אולי זה חיצוני, כן? ועל כל שאר חלקי החסידות. אז אנשים לא, אנשים מוכשרים מעטים יהיו אלו שילמדו את הנושאים האלו. בסדר, זה תיאור המציאות. שלצערנו המציאות הזאת ברוב, לרוב עדיין קיימת היום. כן, כן.
אפשר לחלקי החסידות
בטבע עבודת המידות? יש עוד הרבה חלקים, נכון. יש בין יתר עבודת המידות, שזה נקרא הליכה בדרכיו, כן? וכן, יש עוד הרבה הרבה חלקים, נראה אותם. עכשיו, למה אנשים המוכשרים לא רוצים ללמוד את הדברים האלו? אז אפשר לחשוב בכלל שהם חושבים שזה לא חשוב. הרמח"ל שולל את הסיבה הזאת. לא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. כי אם תשאל להם, אם תשאל אותם, כל אחד יאמר שזהו עיקר גדול. מה, לאהוב את השם? אהבת השם זה עיקר גדול, יראת השם זה עיקר גדול. שלא ידומה חכם, שיהיה חכם באמת, שלא יתבררו אצלו כל הדברים האלה. זאת אומרת, ודאי זה חשוב מאוד. יראת השם, אהבת השם זה המרכז. אז מה, אז אם כן, למה לא לומדים את הדברים? אך מה שלא ירבו לעיין עליו, הוא מפני רוב פרסום הדברים ופשיטותם אצלם. הם חושבים שהם דברים, קשה להגיד את זה, נכון? דברים פשוטים, שלא יראה להם, לא יראה לאותם החכמים, צורך להוציא בעיונם, בעיון של יראת השם, אהבת השם, זמן רב. מה הרמח"ל אומר? למה האנשים האלו לא לומדים, לא משקיעים את אותם הכישרונות השכליים בבירור הנושאים המרכזיים האלו? למה לא? מה הוא אומר? איך הבנתם בנות? מה הוא אומר?
זה לא חשוב.
לא שזה לא חשוב. לא, לא, זה מאוד חשוב להם, אלא? כי הם לא חושבים שיש פה מה ללמוד. מה יש ללמוד? מה, אני יודע מה זה לאהוב את השם, לא? מה? לא, זה מרכזי מאוד, זה חשוב מאוד, אבל מה יש ללמוד? זה בדיוק מה שהוא אומר. שלא יראה להם צורך להוציא בעיונם זמן, לא, אין פה מה לעיין. תן לי איזו סוגיה שמינה לתוקפו כהן, על יהוש שלו מדעת. שם אפשר להשקיע את השכל בהבנת המושגים, בחילוקים, בדעות של ראשונים ושל האחרונים, מה עושים למעשה. אבל מה זה? ודאי, אהבת השם זה. מה יש ללמוד? מה יש לעיין? לא, לא. זה חוסר הבנה מה זה אהבת השם. זה נקרא נעלם. הם יודעים את המונח, אבל לא יודעים מה יש בתוכו. לא רק שלא יודעים מה יש בתוכו, לא יודעים שיש משהו בתוכו. חושבים שאהבת השם זה אהבת השם. אני יכול להיות שגם אם חושבים ככה, זה אהבת אשתו, אישה, אבל זה בעיה אחרת, בסדר? כי זה גם לא. כן? אהבת האישה זה גם לא משהו פשוט שלא צריך ללמוד אותו. מה שבא באופן טבעי, והתאהבתי והתעלפתי, כן? אנחנו נחזור לזה, נגיע לזה. כן? היחס בין בן אדם לאשתו, בין אישה לבעלה, לבין אהבת השם. יש קשר מאוד מאוד עדוק, מאוד חזק. בכל אופן, אומר הרמח"ל, למה הם לא עושים את זה? כי הם חושבים שאין מה ללמוד. עכשיו, הרמח"ל משלים את תיאור המציאות. אז מה קורה? החכמים, המוכשרים, לא לומדים יראת השם. ויש פה סיבוך נוסף. מי כן לומד יראת השם? מי כן פותח אותם הספרים הכתובים באותם הנושאים? אנשים ש... בוא נקרא. ולא ישר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין, כי אם אצל אותם, הרמח"ל הוא ממש עדין, אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס. זאת אומרת, אנשים לא כל כך חכמים, גם בלשון עדין. אתן, לא יודע, אתן כבר בגיל שמציעים לכם שידוך, להיפגש עם בחור, מבררת עליו, או מישהו מעבר בשבילכם, אז אומרים לך, אך הוא בחור, מה זה בחור? טוב, הוא ממש אידיאליסט. כן, בחור שלומד באיזו ישיבה, כן? בחור, מה זה אומר על הבחור? ממש בחור טוב, נכון? מה זה אומר עליו? לא, אומרים לך, הוא בחור משהו, בחור חריף, בחור למדן, בחור שקדן, הוא שני בשיעור שלו, ראשון בשיעור, זה משהו אחד. אומרים לך, תראה, הוא ממש בחור על הכיפה. מה זה אומר עליו? אני חלילה, לא משהו שלילי, אבל מה זה אומר עליו? הוא לא למדן, הוא לא מוכשר. הוא בסדר, הוא אידיאליסט. כדי להיות אידיאליסט לא צריך להיות מוכשרים, נכון? לא? מה, כדי להיות אידיאליסט צריך להיות מוכשר? כן, נועם, כן. לא, לא, לא בהכרח. ההפך, יכול להיות שיש מחקרים, יש אנשים שגם, יש להם גם כישרון שכלי וגם מה שמכונה, אינטליגנציה רגשית, זה לא סותר, וההפך. יש מקום, תלוי בטיפוח, תלוי בחינוך שהוא עבר, אבל בפשטות, בבסיס, אדם בריא בנפשו, שהוא מוכשר שכלית, הוא יהיה מוכשר גם בקשר לרגש לעצמו. זה מה שנקרא אינטליגנציה רגשית. בסדר? כן. אז יפה מאוד, זאת אומרת, הוא ודאי צריך להרגיש את זה, יש בעיה. הוא גם צריך ללמוד את זה, יש בעיה אם סומכים רק על הרגש. מה הבעיה אם סומכים רק על הרגש? יש מילה אחת בעברית, זה נקרא דמיון. אדם יכול בדמיון שלו לחשוב שהוא אוהב את הבורא, והוא לא אוהב את הבורא. יש ספר שמיוחס לאבן עזר. הוא אומר שם, הוא כותב שם, שמי שלא יודע את השם, בסוף ימיו יתברר שלא עבד את השם, ואולי אפילו עבד עבודה זרה. הידיעה היא הכרחית. זה נכון שעם הידיעה יש צד של קשר עם הלב, קשר עם הרגש, זה ודאי מאוד מאוד חשוב. אבל צריך גם ידיעה, ואנחנו נעסוק בזה, בסדר? כן, רק תזכיר את שמך?
חנה.
חנה, כן, חנה. חנה או חנה? לא, אשתי מקפידה, אז חשוב, כן? אשתי בת קיבוץ יבנה, אז היא מדברת עברית ככה בדיוק. אני כל הזמן מתקנים אותי, העברית שלי היא עילגת, אני עולה חדש. טוב, סליחה, חנה, כן. לא, 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 יש אנשים שלא, הפך, היו בקהילות שלמדו בפשטות. וגם היו ספרי מוסר. על זה הוא מתאר עכשיו את אלו שלומדים ספרי מוסר, האנשים שאין להם כישרון, אז הם לא מבינים סוגיה בגמרא, אז מה, אבל הם רוצים, הם בחורים טובים, הם אידיאליסטים, הם רוצים ללמוד תורה, אז מה הם לומדים, מה הם פותחים? טוב, לא היה מסילת ישרים, אז לא פתחו את זה, אבל היו ספרי מוסר. חובות טובות, זה לא דוגמה טובה, כי זה ספר מאוד מאוד קשה. זה נכתב בערבית, והתרגום לעברית היא לא תרגום פשוט. בכל אופן, יש הרבה ספרי מוסר, אורחות הצדיקים, ופלא יועץ שהזכרתי מקודם, הם מתוקים מדבש, והם לא קשים. אז אנשים לא מוכשרים, והם רוצים ללמוד תורה, אז מה הם הולכים לעשות? מה הם לומדים? ספרי מוסר, זה מה שהוא כותב פה.
הרב, איזה זה בעיה?
תכף נראה, מה התוצאה של המציאות הזאת? את צודקת שאם המוכשרים היו לומדים מוסר, וגם הלא מוכשרים, אז לא הייתה בעיה. אבל מכיוון שיש מציאות שהמוכשרים לא לומדים את זה. מי שכן לומד את זה, זה מישהו לא מוכשר. אז בואו נראה, הוא מתאר מה התוצאה של המציאות. כן. תזכירי לי את שמך? רננה, כן. יפה מאוד, ואני יוצא מן הכלל, כן? ואם אני לא אעשה את זה, אבל אם אני הייתי מבקש פה בהרמת יד, מי מכן מחשיבה את עצמך כמוכשר או כמוכשרת, לא רוצה להגיד מה היו התוצאות פה, כן? לא שאלה ששואלים קבוצה של בנות במדרשת שירת חברון, יש יכול להיות מקומות אחרים. כן, משתמע, אבל תכף נראה, הוא מתייחס לזה גם כן. בסדר? ולא יישאר לימוד הדברים האלה וקריאת הספרים מזה המין, כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב להיות גס, שאלה תראה אותם שוקדים על כל זה ולא יזוזו ממנו עד שלפי הנוהג בעולם, כשתראה אחד מתחסד, מתנהג מנהגי חסידות, לא תוכל למנע מלחשוד אותו על דרך אסוציאציה. חכמים, הוא לא חכם. אם הוא מתחסד, הוא לא חכם. מה? לא שלא קשור למציאות, אבל הוא אדם פשוט, הוא אדם לא חכם. לא תוכל להימנע מלחשוד אותו לגס השכל. כי מי מתחסד? אלא שלומדים את ספרי המוסר. הם מחמירים. תכף אני אנסה לתת דוגמאות מה זה להתחסד. תכף נראה. ואולם, תולדות המנהג הזה רעות מאוד לחכמים ולבלתי חכמים. אומר רמח"ל, התוצאות של המצב הזה, שהחכמים המוכשרים לא לומדים והפחות מוכשרים לומדים, הלא מוכשרים לומדים, זה לא טוב לא לזה ולא לזה. כי גורם שמאלו מאלו יחסר החסידות האמיתי, ויהיה יקר מאוד למצוא אותו בעולם. התוצאה היא שבפועל החסידות האמיתי, המדרגה הרוחנית הנפשית הזאת, בפועל קשה למצוא, לא קיים. כי יחסר מן החכמים למיעוט עיונם בו. הם לא ידעו מה זה, לכן הם לא ישיגו את זה, בגלל שהם לא לומדים את זה. ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם אותו. אני אחזור למשפט הזה עוד רגע. עד שידמו רוב בני אדם. אז מה התוצאה? מה רוב בני אדם חושבים? מה זה החסידות? מה זה עובד השם? איך הוא נראה? מה הוא עושה? עד שידמו רוב בני אדם שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה, ווידויים ארוכים מאוד, צומות קשים, ותפילות קרח ושלג, כולם דברים אשר אין השכל נח בהם, ואין הדעת שוקטה. והחסידות האמיתי, הנרצה ונכבד, רחוק מציור שכלנו. תכף. אז קודם כל, הרמח"ל מביא דוגמאות של מתחסד. הוא אומר, מישהו שיושב וקורא הרבה תהילים, ככה, בעיניים סגורות, ומי שצם הרבה, ומי שטובל בקרח ובשלג, הוא אומר, זה דברים שהם לא, השכל לא, לא, לא נח בהם, הם לא שכלים, הם לא טובים. אני חושב שהדוגמאות שמביאים לא כל כך רלוונטיים אלינו. אני חושב שאפשר לחשוב על דוגמאות אחרות. קודם כל אני אספר סיפור. בסדר? פעם, אולי רק אני אציין, כל מה שהרמח"ל מציין כמתחסד, זה דברים חיצוניים. זה לא דברים שמעידים בהכרח על משהו בלב. דברים חיצוניים. המדרגה של החסידות אין לה ביטוי הכרח במעשה. זאת אומרת, מבחוץ אי אפשר לדעת שבן אדם הוא במדרגה הזאת. אין מעשים מסוימים שהחסיד עושה בהכרח. לכן, אספר סיפור. פעם הלכתי ברחוב בירושלים. הופיעו לפניי שני בחורים צעירים, והאמת, אני עבדתי על זה הרבה שנים, אני בדרך כלל לא מקשיב לשיחה שבין אנשים אחרים, אלא הם מזמינים אותי להקשיב. עברתי על זה הרבה, לא להקשיב לדברים שלא הוזמנתי להקשיב להם, אבל איכשהו שמעתי את השיחה בין שני הבחורים, לא הלכו ממש לפני, שמעתי את השיחה. הם דיברו על בחור שלישי, שכנראה דיברו באנגלית. ואני איכשהו זוכר קצת אנגלית מהילדות, ככה. אז הם אמרו, הם דיברו על בחור שלישי שכנראה הגיע איתם לחוץ לארץ לישיבה מסוימת בירושלים, והם אמרו, וואו, ראית את, קראו לו משה, ראית את משה כמה הוא ממש ממש, הוא בתוך הלימוד ממש, הוא נהיה כל כך רציני, הוא נהיה ממש ממש, הוא ממש, הוא אפילו הולך עם כובע ומעיל. הבנתם? כן, אתה רוצה להיות תלמיד חכם? צריך לשים כובע ומעיל. אתה רוצה להיות במדרגה רוחנית של חסיד, תשים. עכשיו, אני אזכיר דברים שאני לא מתנגד, אבל הם לא זה. אדם חושב, וואו, אני רוצה להוסיף בעבודת השם שלי, אני רוצה ממש ממש בוער בי, ממש פרברנט, אני אגדל פיות. אני לא נגד פיות. פעם לקחתי איזה בחור צעיר, טרמפ, והיה לו פיות יפות, גדולות. ושאלתי אותו למה, והכרתי את המשפחה קצת, ידעתי שזה לא מהבית. ושאלתי אותו למה גידלת פיות. אז הוא אמר לי, כי ככה יהודי צריך לראות. אתם שמעתם? הבנתם? זה חיצוני. אתם יודעות מה העניין של פיות? טוב, רואה, אין לכם צורך בגלל, אבל בכל זאת, מה העניין של פיות? מה הנושא של פיות? למה יש אלו שהולכים עם פיות? מאיפה זה התחיל? מה המנהג הזה? מה המקור בהלכה? גם אותו בחור לא ידע כלום. לא הצד ההלכתי, לא הצד הרעיוני. זה מוזכר אצל דוד המלך, כן? יש איסור לגלח פת הזקן. פת הזקן יש 5 נקודות, פת 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. בסדר? אז זה, פת השולחן, זה נקרא פאה. כן? הצד של הזקן, לא, זו שאלה מאיפה זה מתחיל, האם אפשר מלמטה, יותר למעלה, לא משנה. אז זה איסור, זה לאו. כן? ואין לנו הידור מצווה בלאווים חוץ מבזה. כי דוד המלך נהג, ככה מדרש שלו, דוד המלך נהג הידור, להדיר במצוות, לא לגלח פת זקן אחד. מה זה להדיר ולא לקצץ את הפאה? לגדל את הפאה, זה להדיר. זה הידור מצווה. הידור מצווה זה אפילו יותר מחומרה, זאת אומרת, זה יותר רחוק מהבסיס של המחויב מחומרה. הידור מצווה, בסדר, אני לא נגד להדיר. אבל בונו של עולם, אני עוד פעם, אני לא אומר שזה מה שקיים, אבל שאדם יחשוב לעצמו. מה יותר מרכזי וחשוב? ללמוד ולקיים שמירת הלשון ולא לדבר לשון הרע או לגדל פיה. אני בוער לי להוסיף בעבודת השם שלי. אז איפה אני צריך להוסיף קודם כל בעבודת השם שלי? נגיד, אם אני יכול לבחור בין להוסיף אפילו חומות בשמירת הלשון, להוסיף הידור מצווה בלא לגלח פת זקנך. איפה יש להוסיף? נו, זה פשוט, לא? שמירת הלשון, זה פשוט. לא יודע אם אני מצליח להסביר. אבל בלי לימוד יראת השם, המושגים של אהבת השם ואת השם, הם מסתלפים, הם נתפסים בצורה מסולפת וחיצונית, ולא נוגעים ללב. לא באים מהלב, לא קשורים לעבודת הלב. כן. יפה מאוד. אז נועם שואלת, יכול להיות יותר ציטוט או פרפרזה מספר החינוך. ספר החינוך מסביר, הוא כתב את הספר לבן שלו, מצוות, עוד מפרשת השבוע, נותן תמי המצוות, והוא מסביר למה זה חשוב לקיים את המצוות, כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. בסדר? אתן מכירות את זה, נכון? עכשיו אני אשואל אתכם, אני צריך להיזהר, אבל ככה, השאלות הן חשובות. האם זה נכון? האם זה נכון שאחרי המעשים נמשכים הלבות? אני לא חלילה חולק על ספר חינוך, ככה אני אסביר את ספר החינוך. אבל בוא נתבונן בשכל שלנו, בשכל שלכם. האם זה נכון שאחרי המעשים נמשכים הלבבות ואחרי לא תמיד. אני אגיד לך משהו עוד יותר, אם נחשוב על זה. אם זה היה אמת הכרחית, מוחלטת, שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, לא היה דבר כזה דטלש. ברגע שבחור מניח תפילין, זהו, כלומר, תפסנו אותו. נכון? אבל אנחנו יודעים שיש תופעות, עליות, ירידות, כן? אז מה זה? אז קודם כל, אחרי המעשים נמשכים לבות, זה לא כפשוטו כאילו זה מתמטיקה. לא, אתה עושה מעשה וזה מושך את לב, זה גמרנו. אלא, אז מה פירוש אחרי המעשים נמשכים לבות? לא מתחבר למצווה, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, זה בכן. אני אספר לכם סיפור. חבר שלי, חבר טוב. זה מתחיל, נכון? הוא כבר לא בעולם הזה. אז הוא היה רם פה בשבי חברון, הוא היה חבר מאוד מאוד טוב שלי. למדתי איתו חברות 15 שנה. אשתו הייתה בשבט שלי בחוץ לארץ. הגענו ארץ ביחד, כולו רב אלי הורוויץ. אמרנו חברות 15 שנה. אחרי זה הוא נרצח, הוא ואשתו נרצחו בבית שלנו, על ידי ערבים פרצו לבית בליל שבת ורצחו אותם. בקיצור, רב אלי, השם ייקום דמו, הוא היה אדם מאוד מאוד מוכשר. מאוד מאוד מוכשר. אז בגיל צעיר הוא גדל במשפחה דתית, אבא שלו היה רב, אבא שלו היה מחנך, הוא גדל בחוץ לארץ. משפחה מאוד דתית, אבל הוא היה מאוד מאוד מוכשר, וזה אומר שבבית ספר, מה קרה לו? הוא יפה, השתמם. והיה מרדן בטבעו, זאת אומרת, בודק גבולות, רוצה להבין. והוא היה גם קורא ככה וזוכר, היה לו מחשבות מאוד בהירות, מאוד מהירות ומאוד עמוקות. זיכרון מאוד מאוד טוב. אז הוא היה קורא כל דבר שבא לו לידע. טוב, הוא גמר בית ספר יסודי, עבר ללמוד באיזו ישיבה תיכונית שם בחוץ לארץ, באמריקה, אני לא אזכיר שמות. היה בכיתה ט' נדמה לי, בכיתה י'. והוא קרא ספר שנקרא, ספר של קרל מרקס על הקומוניזם. אני קראתי את הספר גם כן, משעמם, לא יודע. הרבנים באותה ישיבה היו עושים ביקורי פתע בחדרים ובודקים מה יש לחבר'ה בארונות שלהם. חיפשו גם דברי תועבה. אצל אלי, השם ייקום דמו, מצאו את הספר הזה, שזה לא ספר ברשימה של הספרים המומלצים לבחורי ישיבה בכיתה ט"י, כן? אבל הוא קרא את הספר, הם מאוד כעסו עליו. אני לא יודע למה, את האמת, זה ספר, כמו שאומרים, משעמם ולא מושך את הלב, לא, גם אין בזה המון חוכמה. היו תקופות שזה משך את הלב של הרבה הרבה אנשים. גם אלי אמר שהוא הסכים איתי, זה ספר לא רציני, אבל הם מאוד כעסו. הם קראו לו לחדר, הראו לו שמצאו את הספר, ואמרו לו שאם עוד פעם יתפסו אצלו ספר כזה, יסלקו אותו מישיבה. הוא שאל אותו, מה זאת אומרת ספר כזה? תגידו לי, הם אמרו, תקשיב, אל תקרא ספרים כאלה, נתפוס אותך עוד פעם עם ספר כזה, החוצה. ואז, וזה קשה לי אפילו להגיד את זה, הם שרפו את הספר לפניו. זה היה הקש ששבר את גב הגמל. הוא ממש ברח מישיבה, ברח מהבית, ממש התפרק. היו, המשטרה היה צריך להחזיר אותו, הוא ברח כמה פעמים. קיצור, הוא הפסיק להיות דתי, ממש התמרד, התרחק מאוד, והוא עזב את התיכון, וכשהוא היה בגיל של כיתה י"ב, הוא גם הסתבך עם שימוש בחומרים אסורים וסמים, והוא רצה לטוס להודו. טוב, אתם לא מכירו, אתם לא יודעים מה יש בהודו, כן? יש מקום של גויה בהודו, יש שם כנראה אפשר לקנות כוס, בקבוק קוקה קולה, בקבוק קוק משהו אחר, אפשר גם. אפשר מקום כזה. אז הוא רצה להגיע לשם, כי זה עניין אותו. עכשיו, אמא שלו, של אלי, היא באה ממשפחה רבנית, מאוד מאוד חשובה. הסבא של אמא שלו, הסבא רבא של אלי, היה רב בטבירי, המשפחה של רב קלירס. הוא כתב שו"ת מאוד חשוב על ארץ חמדה, בקיצור, חמדת הארץ, והוא, לאמא של אלי, שהיא הייתה דתייה, אבל הייתה לה אחות, גם גדלה בחוץ לארץ, אותה אחות, ואותה אחות בסוף תיכון התמרדה, זרקה את הכל, את כל הדת, הצטרפה לשומר הצעיר, עלתה לארץ, והצטרפה לקיבוץ בצפון, אוסקר שני. את האישה מאוד מאוד חכמה, זרקה את כל הדת החוצה והצטרפה לקיבוץ. מתוך אידיאליות. אבא של אלי היה גם כן אדם מאוד חכם. הוא אמר לאלי, תשמע, אני אקנה לך כרטיס להודו. הלוך, חזור, שנה, בתנאי אחד. מה התנאי? שתעשה תחנה בארץ, ותבקר שבועיים אצל הדודה שלך. עכשיו, אחר כך אבא שלו סיפר לי גם כן שהחשבון שלו היה שאם אלי לא יהיה דתי, לפחות יהיה ציוני, לפחות יגור בארץ. טוב, אלי אמר, מה אכפת לי? שנה בהודו, על חשבון הברון, קדימה. אז אני אצור בארץ, אני אלך לקיבוץ שם, אני אתעלה מהדודה שלי ככה שבועיים, אני אחזור, אני אמשיך במסע שלי. טוב. אז הוא טס, הגיע לארץ, היא פגשה אותו בשדה התעופה, וברגע שהיא פתחה את הפה, אלי התאהב בה. הוא מצא בה נשמה תאומה. ממש ממש בהבנות, בעומק, במרד. והוא נשאר בקיבוץ כמה שנים, הצטרף לקיבוץ, הלך לצבא דרך הקיבוץ, היה בצנחנים, ולקצר את הסיפור, סיפור מעניין, נכון? אני יכול לספר את זה עוד שעה. אז בשלב מסוים, אני לא אכנס לאיך זה קרה, אולי בפעם אחרת אני אספר איך זה קרה, אבל איכשהו מישהו הפגיש אותו עם רב צבי יהודה קוק, את אלי. אלי פעם בירושלים הלך, ודמר צידה. אז אלי סיפר לי, שאותה תגובה שהייתה לו לדודה שלו, היה לו לרב צבי. ברגע שרב צבי פתח את הפה, הוא התאהב בו. מוצא נשמה תאומה. אז אלי קבע, לא דתי, הוא אמצעי ארוך, לא, אז היו גילים, אבל היה אמצעי ארוך. והוא קבע חברותה פעם בשבוע עם רב צבי יהודה, הם למדו ביחד חומש בלי פרשנים, בסדר היה, אלי היה מכין פרק, מכין שאלות על הפרק, וצבי היה עונה. שעה, שעה וחצי, שעתיים, ככה היו יושבים ולומדים, ואלי היה באורות, בלי לדעת שהוא באורות, כן? וזה תרתי משהו, באורות, כן? זה רב קוק וכו', כן? אז הוא... אז אבא שלו מאוד התלהב, הנה, אלי לומד עם רב צבי לקוק, אז הוא כנראה שהוא חוזר בתשובה, הוא לא שמר שום דבר. בבית, מפת כבוד של ההורים שלו, הוא לא חילל שבת. אבל זה... אבל אבא שלו מאוד התלהב, והוא סידר לו חברותה נוספת עם רב מאחד מהשכונות בירושלים. רב של, אז מישהו היה רב של גילו, באותה תקופה. אז אלי אמר לי, מה אכפת לי? אני אוהב ללמוד. אז הוא הלך ללמוד הלכה עם אותו רב. אז הם לומדו הלכות, אלי מוכשר, מבין, זוכר. הגיעו להלכות תפילין. אותו רב שואל את אלי, אתה מניח תפילין? הוא אמר, מה פתאום? אני לא דתי, מה אני מניח תפילין? עכשיו, הרב מאוד נפעל, למה? כי בגמרא כתוב דברים מאוד מאוד חמורים על העונש של בן אדם שלא מניח תפילין. אז הוא ממש נבהל, אומר, מה, אתה לא מניח תפילין? יש לך תפילין? כן, היה לי בר מצווה, אז יש לי תפילין. אז בוא, תביא את התפילין, פעם הבאה שאנחנו לומדים, לא יום, אחר מחרתיים, אני אראה לך איך ותתחיל להניח תפילין. ואלי, הוא היה עדין, הוא היה מנומס, אבל הוא גם ידע את דתו, הוא לא היה לאף. אז הוא אמר לאותו רב, אני לא יודע, אני לא... אני צריך להתייעץ עם רב צביו, עם רב צביו, כך אלי אמר לו. אז באמת הוא הלך לשאול את רב צבי יהודה אם להתחיל להניח תפילין. רב צבי יהודה כהן קוק, תלמיד חכם, אוהב את התורה, מסור לתורה, מחויב ריבונו שלנו. הוא אמר לו, אל תניח תפילין. אתן שומעות? הוא אמר לו, אתה לא עוד לא מוכן. זה לא עניין של להתחבר למצווה. זה להתחבר לריבונו של עולם, כשאתה תבין שזה ציווי אלוקי, כשיהיה ברור לך שאתה עומד מול ואתה קשור עם ושורש החיים שלך זה ניצוץ אלוקי, ואז תרצה מתוך אהבה לעשות את מצוותיו, אז תניח תפילין. עד אז אל תניח תפילין. אני עוד פעם, זה לא עניין של להתחבר למצווה, זה להתחבר למצווה. צריך להתחבר למצווה. והאם עכשיו, מי שיש לה שאלה אישית, יש לה מצב מסוים שקשה לו לקיים מצוות, אני אספר לכם עוד סיפור ואני אחזור לאלי עוד רגע. עוד שתי דקות, בסדר? למדתי בכל באיזשהו מקום, אני רוצה להזכיר יותר מדי פרטים, והיה איתי בכל, הייתי כבר נשוי עם שלושה ילדים, שלושה, וזה ארבע, וזה חמישה, ואתה לא חושב, זה סיפור אחר. זה כשאני בא לספר על הגבורה של אשתי, נספר על זה, כן, בסדר? אז היה איתי חבר מאוד טוב שלי, חוזר בתשובה, הוא ואשתו חזרו בתשובה, למדו במכון מאיר, ואחרי זה גיל הכל, בחור מאוד מוכשר. אבא שלו היה איש ציבור מאוד מפורסם, לא אזכיר עוד פעם שמות. יום אחד הוא בא, למדנו חברותא. אני ואותו בחור, נגיד, קוראים לו גדעון, גדעון. אז הוא אומר, גדעון פעם, בא יום אחד, והוא, ראיתי שהוא עצוב, פנים נפולות. אז שאלתי לו, גדעון, מה קרה? אז הוא אמר לי, אשתי קשה לה עם הכיסוי ראש. כנראה, אם הבנתי את הסיפור נכון, היה לה שיער מאוד מאוד יפה, מיוחד, וכנראה זה היה משהו לא בשביל איך אנשים אחרים יראו אותה, איך היא ראת את עצמה. והיא הרגישה שהכיסוי ראש מדכא אותה. אז אני אמרתי לגדעון מה שאני חשבתי, והוא הלך לראש כל תלמיד מאוד קרוב של רב צבי יהודה, ואותו תלמיד אמר לגדעון ולאשתו שהיא תוריד את הכיסוי ראש. כשהיא תהיה מוכנה לשים את הכיסוי ראש, לבטא את הקשר שלה לתורה, לריבונו שלה, אז היא תשים. זה באמת לקח 5 שנים, אחרי 5 שנים היא חזרה לחסות את הראש בשמחה רבה. אז צריך לבנות את הדברים. אפילו יש דברים שחשוב לעשות, אבל זה לא שאלה של הקשר למצווה, זה שאלה לקשר למצווה. זה לא להתחבר למצווה, זה להתחבר לריבונו של עולם. טוב, אנחנו נעמוד פה, בסדר? נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. תודה לך שבאת עמוד. תליה, הבאתי... מכבדים את הדבר הזה?